וכמה שיעורים ששייכים לימים שאנחנו בתוכם, ולפתוח בראש השנה, ונמשיך בעזרת השם ביום כיפור ובסוכות. בעזרת השם, זמן שמחתנו, תחל שנה וברכותיה, בשמחה ובטוב לבב. ועוד דבר, הזכירוני ואני אשתדל להיות נחמד לפעמים הבאות, אני כבר הרבה זמן ככה לא מכין דפי מקורות לשיעורים, השיעורים הם בלי דפי מקורות, השיעורים אנחנו עם מראי מקומות תמיד, אז נשתדל לעשות שובה גם בעניין הזה, שיהיו שיהיו דפים. ערב ראש השנה, עולם היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי. אני רוצה כאן יישר כוח, מה? זהו, יש הכל, סליחות, יש הכל. תודה רבה. אני רוצה ברשותכם לפתוח בכמה נקודות יסוד שכדאי לתת עליהן את הדעת, ומתוכן להיכנס לסוגיה הגדולה של היום הרע להמלכת הקדוש ברוך הוא. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבל כמה יסודות שכדאי לתת עליהם את הדעת. כל חג מן התורה, כל חג שהוא דאורייתא, השם שבו אנחנו משתמשים לגביו הוא השם שכך קוראת לו התורה. פסח הוא פסח, הוא חג המצות. סוכות הוא סוכות. שבועות הוא שבועות, ועצרת וחג הביכורים. יום הכיפורים הוא יום הכיפורים. ורק ראש השנה חורג. והחג היחיד מן התורה שהשם שכל אחד מאיתנו קורא לו, המסכת שעוסקת בו, המושג שלו הוא מושג שאין לו בכלל רמז בתורה, נכון? ראש השנה. זאת שאלה ראשונה שכדאי לתת עליה את הדעת בכלל לפני שנכנסים. נכנסים לראש השנה, עוד לפני שאני נכנס למה כתוב בתורה על ראש השנה ומה אנחנו מאפיינים את ראש השנה, א', מה זה ראש השנה בכלל? וראש השנה וראש השנה, אבל מה זה ראש השנה? זה החג הכי קורא לשיר, הכי קורא לתפוח עם דבש, לתפילות, לכמיהות, אבל אין את זה בתורה. והשאלה שלי בעצם כפולה. א', זה החג היחיד בתורה שלא קוראים לו, אף אחד לא קורא לו ביום שהתורה קוראת לו. של כוח, תודה רבה. אף אחד מאיתנו לא קורא לו ביום, בשם שבו קוראת לו התורה. אם מישהו מאיתנו ידבר על יום הזיכרון, אף אחד לא יבין שיתכוון לראש השנה. עכשיו, התורה נתנה שם ואמרה מה האפיון. אבל השאלה הזו בעצם מובילה לשאלה אחרת שאני חושב שהיא עוד יותר מהותית. במושג ראש השנה ישנה קביעה מאוד מעניינת שמחייבת הבנה. שנה זה זמן, נכון? זאת יחידת זמן. ממתי לזמן יש ראש? תרגמו לאנגלית, בברכות כתוב Happy New Year, אפס משהו כזה. חוץ מ-happy לא מבין שם אף מילה, אבל New Year משהו. New הבנתי, גם לא. מה זה ראש? אתם מבינים את מה שאני שואל? זו שאלה מאוד מהותית עכשיו. השאלה הראשונה ששאלתי היא שאלה מרתקת מבחינת העובדות. החג שבו אנחנו פותחים את הכל, איש לא קורא לו בשם שנתנה לו התורה ובו היא ביקשה לאפיין אותו. יום תרועה, יום זיכרון, למרות שכל ילד יודע שהדבר המרכזי של חג ראש השנה הוא תרועה, אבל אף אחד לא קורא לו כך. יותר מכל דבר אחר, התרועה מאפיינת אותנו. אנחנו נקראים אשרי העם יודעי תרועה, ולא אשרי העם יודעי נענוע, או אשרי העם יודעי מצע. אנחנו אשרי העם יודעי תרועה, אבל היום הוא ראש השנה. שתיים, מה פירוש ראש בזמן? להזכיר, זה לא שם שאנחנו החלטנו עליו. ככה שם, ככה הוא נקרא, זאת המסכת. ארבעה ראשי שנים הם. מה זה ראש של זמן? על החודש? יפה מאוד, יפה מאוד. בזמנים יש כנראה ראש לזמנים. מה זה ראש של זמן? מה זה ראש חודש? מה זה ראש של זמן? אז בראש חודש, אם החודש פירושו, אם המושג חודש, המילה חודש במקרא זה גם יחידת זמן שנקראת חודש, מן, זה חודש, והמילה חודש במקרא ייתכן שפירושה זמן התחדשות הלבנה. למשל, החודש הזה לכם, ראש חודשים. אז על פי פירוש חז"ל, שכולנו אמונים עליו, הפירוש הוא צורת קידוש והתחדשות הלבנה הזאת היא הצורה שבה אתם תחדשו חודשים. אז פירוש המילה החודש, פירוש המילה החודש זה תחילת ההתחדשות, ואז ראש חודש זה תחילת מולד הלבנה. אוקיי, הבנתי. אבל ראש השנה הוא עוד ראש חודש. אז מה הוא ראש השנה? סליחה? התחלה הבנתי את המילה. ראש לא הבנתי. אני מבין שיש לי ראש ויש לי גוף. אני לא מבין למה זה, למה ראש זה, מה פתאום ראש שווה התחלה? בסדר? ראש באדם הוא ראש. הבנתי. אבל מה זה ראש השנה? אז הבנתי למה ראש חודש הוא תחילת החודש מבחינת הלבנה. אבל מה בתשרי הוא ראש השנה? אותי לימדו שהזמן הוא מעגל השנה. אתם מכירים את הפסוק על מעגל השנה? שמואל מדבר על תשובת השנה. אנחנו מדברים על מעגל השנה. אני מהגן כבר זוכר שלמעגל לחודש יש ראש, אבל למעגל אין ראש. הקושי בשאלה היא כמה שהיא פשוטה, זה הכל. זה קצת קשה לנו, כי מה? זה קצת קשה לנו, כי ראש השנה וראש השנה ופתאום. אז זה באמת לא בסדר, אבל שנייה נתחיל. אז א', חג אחד יחיד שהוא באמת מיוחד. הוא באמת מיוחד, לא בגלל שראש השנה עוד מעט. זה לא בגלל שאני בעדו, כי באמת, ראש השנה זה ראש השנה. ולא נוכל לגעת בכל המיוחדויות שלו על פני מה שכתוב בתורה, הוא יום אחד ואצלנו הוא יומיים. אני לא נכנס לכל הדברים. אבל קודם כל, הוא היום היחיד שמינו חזלנו חז"ל, תמיד תמיד תמיד, שמו הוא לא כשם שנתנה לו התורה, ושמו מחייב הבנה. אבל כשניכנס לדברים אני ארצה להיכנס ליותר. מה עושים בראש השנה? בראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא. תמליכו אותי. זה עניינו של ראש השנה. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה. ובמה? בשופר. זה לשון חז"ל. זיכרונות, הבנתי. צריך להיכנס לזה הרבה ובנחת, אבל הבנתי, כי היום הוא יום זיכרון. הוא יום זיכרון תרועה. אז הבנתי שצריך לעסוק בזיכרונות. בעזרת השם, בראש השנה הבא נדבר על זיכרונות. צריך לזכור. שופרות, הבנתי כי עניינו של ראש השנה הוא תרועה. אמרו לפני מלכויות. ומלכויות הופך להיות המרכז של הכל. זיכרונות ושופרות זה ההמשך. מרכז היום הוא מלכויות, המרכז ההלכתי של היום. הברכה המרכזית של התפילה היא מלך על כל הארץ, מקדש ישראל ויום הזיכרון. גם לזיכרונות יש חתימה, ברוך אתה השם זוכר הברית. גם לשופרות יש חתימה, ברוך אתה השם שומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים. אבל רק מלכויות היא שחותמת את קדושה. במקום מקדש השבת של שבת או מקדש ישראל והזמנים של כל חג ויום טוב, מלך על כל הארץ מקדש ישראל ויום הזיכרון. עד כדי כך שבכלל כל מה שאנחנו עושים בימים האלה הוא להמליך את הקדוש ברוך הוא. המלך הקדוש, המלך המשפט. כיוון שאנחנו עסוקים בתורה, אז צריך למודד את זה ברמה הלכתית. כשאני רוצה לבדוק אם משהו הוא מהותי, אני בודק בשאלה ההלכתית האם הוא מעכב. זאת ההגדרה ההלכתית. האם בלעדיו העסק לא עובד? לא אמר בתפילת 18 המלך הקדוש, צריך לחזור על כל תפילת 18. זאת אומרת, עמד יהודי ואמר 18 ברכות, ובברכה ה-19 של המלך הקדוש טעה ואמר האל הקדוש. עכשיו גם לא נעים לי להגיד את המשפט טעה ואמר, האל הקדוש זה נכון, ידע אישי חינם, הוא האל הקדוש, ברוך הוא וברוך שמו. מה זה טעה ואמר האל הקדוש? טעה ואמר, ביטוי טעה ואמר שמופיע בהלכה עושה לי תמיד צמרמורת כשאני מגיע לעשרת ימי תשובה. טעה ואמר שהוא מבקש על הגשמים בקיץ, זו טעות, כי אני לא רוצה גשם בקיץ. אז זה נקרא טעה, הבנתי. טעה ואמר של שבת ביום חול, זו טעות, זה סתם לא נעים בעברית. טעה ואמר האל הקדוש, אבל זה מופיע באותו נוסח. טעה, שבאל טעות חמורה מאוד, תיזהר פעם הבאה. טעה ואמר האל הקדוש. ואין משמעות לכל התפילה בלי שתחזור על המלך. והמלאכה לא מופיעה בתורה. אבל כמו שאמרתי מקודם, כשדיברנו על ראש השנה, שאלתי שתי שאלות. הראשונה, למה קוראים לחג ביום שלא כתוב עליו בתורה? ושנית, מה פירוש ראש השנה? ואת אותה דבר אני עושה גם פה.
השאלה,
בכלל השביעי ולא הראשון בחודשים. בשאלה הזאת על ההמלכה, אני כמובן שואל, א', ממתי עניין ההמלכה הוא העניין של ראש השנה? וב', ובזה אני רוצה להתחיל הכל, יש מילים שהן כל כך פשוטות וכל כך ברורות וכל כך ברור לנו שזה כל התפקיד שלנו, לא רק בראש השנה אלא כל החיים. לפעמים כאן, כיוון שזה כל כך ברור לנו, זה נראה לנו גם פשוט. אבל מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו? מה פירוש להמליך את הקדוש ברוך הוא? להמליך אותו, איך ממליכים? אני מבין איך ממליכים מלך, בשר ודם. אני מבין איך ממליכים, יודעים, יש מלך לחיות, מלך העולם. אני רוצה להבין לעומק, להיכנס קצת למושג הזה של המלכה. אני אולי אגדיר את שאלת ההמלכה ואז נתחיל את הדברים מבפנים. בין מלך לבין נתיניו חייב להיות יחס של איזושהי מערכת יחסים משותפת. כדי שפלוני ימלוך על חברה מסוימת, הוא צריך להיות בעל דברים משותפים לנתינים שלו. למשל, הוא צריך להיות אדם. האריה, כך אומרים הילדים, הוא מלך החיות. קניתי. אבל לא יכול להיות מלך שלי. הוא יכול להיות מפחיד. אבל מלך צריך שיהיה איזשהו חיבור בינו לבין עמו. ביטוי בחז"ל, אין מלך בלא עם. מלך, כדי לדבר על מלך, אז צריך להכיר את הממלכה, את המלך, ויש איזשהו חיבור בין המלך לבין העם. ההבדל בין המלך לבין העם הוא כמותי, הוא איכותי, אבל הוא לא בעצם המהות. זאת אומרת, כשאני אומר שפלוני מולך על, נגיד יש לו יותר כסף, יש לו יותר עוצמה, יש לו צבא, יש לו, אבל מה הוא? הוא אדם כמוך. זה במלך בשר ודם. הילדים אומרים, זה מלך זה, הוא קינג. נכון? תראו לכם שאחד מהילדים אומרים שהוא המלך של הכיתה. אז הוא מלך של הכיתה, הבנתי. אבל תארו לכם שאומרים לילד, אתה מלך. ואחרי זה אומרים לו, הכוונה, אתה מלך של כל היתושים בשכונה. הילדים אומרים, ייבשת אותי. נכון? זה כבר פחות טוב. האמת, זה סתם מעליב, כי אין איזה שום משמעות להיות מלך של יתושים. סתם רציתם להעליב אותי. אז אמרתם אתה מלך, ואז אמרתם לי אתה מלך היתושים. נכון? אתם לא התכוונתם למשהו ברצינות, כי אני לא יכול להיות מלך של יתושים. כדי אני צריך למלוך על משהו שקשור אליי. זה מדהים עד כמה המילה מלך ולהימלך היא אותה מילה. המלך הוא זה שכאילו לא מתחשב באף אחד, אבל יותר מכל אחד אחר הוא זקוק לכולם. אם אני בריטי נחמד שאף אחד לא שמע עליו, לא יקרה לי כלום אם כל ממלכת אנגליה יוצאת לשנת חופש. אבל אם אני מלך אנגליה וכל הממלכה יצאה לחופש, אין לי פרנסה ממחר. כמו בעצם המלך הוא מלך כי יש עם. נכון? אין משמעות למלך היתושים? עכשיו אמירה, אחרי זה נדבר עליה יותר. לא ראש השנה, לא יום הזיכרון, כל יום, כל בוקר, כל יום ביום בעזרת השם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. הבורא יתברך שמו הוא אין סוף. אין לו גוף, נכון? אין לו ולא נערוך אליו קדושתו. אמת? ולא יסיגוהו משיגי הגוף. כשאני מדבר על הבורא, ואני אומר מלך, והקושי בדברים שאנחנו מעלים עכשיו הוא, וזאת המהפכה, שהם הדברים הכי פשוטים, אנחנו לא חושבים עליהם, שום חידוש. כשאני קורא לקדוש ברוך הוא מלך בלי ראש השנה, איך אין סוף מולך על סוף? אני כן גוף, אני כן מוגבל. כשאמרתי מקודם שהילד ההוא הוא מלך של כל הצמחים או של כל העצים או של כל היתושים, אז בשם הילד ההוא נורא נפגעתי, נכון? ההבדל הוא רק אחד, שביני לבין העצים והיתושים יש הרבה דמיון. הם נבראים ואני נברא. יש לנו עוד כל מיני דמיונות, זמזמים אותו דבר, חושבים אותו, לא, יש לנו כמה דמיונות, נכון, אנחנו חושבים, הם דומם, תומע, חי, אני מדבר, אבל יש בינינו דמיון, אנחנו נבראים, אנחנו גוף, יש לנו גוף, ויש לנו דמות הגוף. אבל כשאני מדבר על מלך העולם, מה אני אומר? ואני מבין שאני צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש השנה. אני רוצה להבין איך אני ממליך את האין סוף על הסוף, על המוגבל, על העולם. זה הרבה יותר קשה מאשר על כל העולם, הכי קשה עליי. אז אני אתחיל, אני רק אחזור על מה שאמרנו. שאלנו שאלה ראשונה, מה זה ראש השנה? זה לא נקרא כך בתורה, ומה פירוש ראש השנה? אין לנו בשפות אחרות the head of the year. שאלנו שאלה שנייה, נושא ההמלכה כיצד הפך להיות הנושא המרכזי של ראש השנה, ואחר כך של כל עשרת ימי תשובה. המרכזי במובן שבלעדיו לא יצאת ידי חובתך. ואז שאלנו מתוך זה את השאלה האחרונה, מה זה באמת להמליך? את הכל אני רוצה להתחיל, ברוך אתה מלך נהיה בדברו, מלך העולם. את הכל אני רוצה לפתוח ברשותכם מה שאנחנו כולנו מכירים בתפילות ראש השנה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים. בפסוק אחר בתפילה אנחנו אומרים פסוק דומה, גם הוא קיים בכל הנוסחאות כולם, הוא כבר קיים בחז"ל בלשונו. עבר מתנה, אז לא בטוח שזוכרים, אבל הוא פסוק מאוד מרכזי בתפילה. זה היום, זוכרים? תחילת מעשיך. זה היום, ראש השנה, תחילת מעשיך. זיכרון, איך? זיכרון ליום ראשון. זה משפט מרכזי בזיכרונות ובמלכויות. זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. יסוד הדברים הוא בדברי חז"ל, זה לא בתורה, זה דבר מדהים. בתורה כתוב המון על בריאת העולם, אבל אין לבריאת העולם תאריך בשנה. יציאת מצרים יש תאריך, לכל חג יש תאריך, לבריאת העולם אין תאריך. חז"ל אומרים שבדעה אחת, דעתו של רבי אליעזר, נברא העולם בחודש תשרי. וכל מה שאנחנו מציינים את היום הרת עולם, וזה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, ועל פי השיטה שבתשרי נברא העולם. אלא שהקושי הוא פשוט. בתשרי נברא העולם, על פי אותה דעה בחז"ל, פירושו שהעולם הרי נברא בשישה ימים, ואז לא בראש חודש תשרי נברא העולם, אלא בכ"ה באלול נברא העולם. העולם נברא בכ"ה באלול, בסדר? העולם נברא בכ"ה באלול, והיום השישי של הבריאה הוא היום שבו נברא האדם. היום השישי שבו נברא האדם הוא ראש השנה. בסדר? אז בעצם ראש השנה על פי דברינו הוא יום בריאת האדם. אז זה לא היום תחילת מעשיך, זה היום השישי, זה יום בריאת האדם. זה גם לא היום הרת עולם, זה היום השישי. מסבירים מיד הראשונים שתכלית הבריאה היא האדם. כיוון שהאדם הוא תכלית הבריאה, רק היום אפשר להעמיד במשפט את כל יצורי העולם. זה לא היה לפני היות אדם. אבל עדיין צריך להבין מה פירוש אז והיום תחילת מעשיך. והיום שי מעשיך. והיום תכלית מעשיך. נכון? והיום שבו האדם נברא. יום שישי הוא יום בריאת האדם. ביום השישי של הבריאה, בריאת האדם, זה גם היום שהאדם עמד למשפט הראשון שלו. והיום שבו האדם נשאל את השאלה הגדולה, בת המילה האחת, אייקה. והיום שבו הוא לא ידע לענות הנני. והיום שבו אנחנו קוראים בתורה, לא על בריאת האדם, אלא על האדם הראשון שאמר הנני בעולם. הנני ברגעים הכי מסובכים. הנני כשהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אברהם, אברהם. הנני כשהבן הנעקד שואל אותו, אבי. הנני כשהמלאכים מדברים איתו. זה היום שבו נברא האדם. אתמול בלילה הצטרפו גם בני אשכנז, סוף סוף הגיע הזמן לסליחות. זה פסוקי הסליחות, שפותחים את הסליחות, יש פסוק יסוד. הנשמה לך והגוף פה הולך. חוסה על המלאך. אני לכל הדברים הקודמים עזרת השם מגיע בהמשך. יש לנו עד ראש השנה. הנשמה לך והגוף פה הולך מלאך, על המלאך. למה הנשמה לך והגוף פה הולך? איזה ביטוי מדהים להגיד לקודש ברוך הוא שהאדם זה המלאך. אנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא שהוא בורא, שהוא יוצר, שהוא עושה, שיהי אור, יהי רקיע, שהוא עמל. זה לא קצת מוזר? הרגישות שלנו באוזניים. ילד עמל, נפש עמל עמלה לו, אדם לעמל יולד. הקדוש ברוך הוא עמל, זאת אומרת לברוא את האדם היה יותר קשה בדחיפה. השמש זה לא המלאך, הירח, המלאכים, מיכאל וגבריאל, שמי השמיים העליונים והים והארץ והיבשה, המלאך. שומעים איך קוראים לי? המלאך. הנשום הלך והגוף פה הולך. מה ההבדל בין לך לבין פה הלך? נגיד את זה עוד מעט בסליחות של הלילה, של הבוקר. זה דבר פלא, זה דבר מאוד פשוט, אבל צריך להתרגל אליו. אני מתחשב בזה שאין לפנינו בהתחלה, אבל הדברים אותי בהתחלה, אבל הדברים מוכרים כל כך, אז יהי רצון כאילו הם לפנינו. כי זו פרשה מוכרת, זו פרשת הבריאה עצמה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא ברא באמירה. פרות בהם נברא העולם, נכון? ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים יהי רקיע, ויאמר אלוקים יהי קבוע מים ותראה היבשה, ויאמר אלוקים תדשי הארץ, נכון? ויאמר אלוקים יהי מאור. האמת שגם את האדם הוא ברא באמירה, אבל זה לא מדויק. איפה הוא ברא אותו באמירה? ויאמר אלוקים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. תעזבו רגע את הנעשה שכולם מצטטים, אבל ויאמר נעשה. אז נכון, לא ויאמר אלוקים יהי רקיע ויעם, אלא ויאמר אלוקים כאילו יהי אדם נעשה אדם. אז יש עשייה ויש אמירה, אבל יש משהו אחד שלא נברא באמירה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויקח השם אלוקים אפר מן האדמה. זה קרה בראש השנה. תזכרו, תחילת מעשיך, הרת עולם, ראש השנה, המלאכה. יש לנו המון שאלות, גמרנו, הכל בצד, אלינו. ויקח השם אלוקים אפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. זאת הפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא לא אומר, ודאי לא עושה, אלא נופח. בזוהר הקדוש מופיעות פה ארבע מילות יסוד של כל התורה. ויפח ומן דנפח מתוכי נפח. פירוש, כשאני מדבר, הרי אני לא מבין מה זה ויומר אלוקים, למרות שאם ויומר אלוקים אני כאילו מסתדר. ויחר אף השם, אז אני שואל מה פירוש אף. גם ויומר אני לא מבין, כמו שאני לא מבינה את הכל, אני לא מבין. ובכל זאת התורה דיברה כלשון בני אדם כדי שאני אלמד מעצמי, נכון? אדרבה, תחשוב מה זה דיבור שלך ותלמד להבדיל אין סוף אלפי אין סוף הבדלות. אבל בכוונה אמרנו לך אמירה ואמרנו לך דיבור כדי שתלמד על פי הדיבור שלך. כך כל התורה. איך מתרחש בעולם דיבור? דיבור
אגב, גם בהגדרה ההלכתית שלו, הוא קצת מעשה. הוא לא מעשה בידיים. יש ביטוי מעניין בהלכה. אקימת שפתיים הווי מעשה. מה הכוונה אקימת שפתיים הווי מעשה? יש לי מחשבה. איך המחשבה הזאת יוצאת החוצה? יוצאת החוצה על ידי כמה מוצאות. חיך, גרון, לשון, שיניים, שפתיים. נכון? נכון, לא עשיתי את זה עם הידיים. אבל המילה האחרונה שהוצאתי, הוצאתי ב-X איברים שהוצאתי. נכון? זו פעולה גופנית לחלוטין. אם לא יהיה לי את אחד ממוצאות הדיבור, יש חמש, אם לא יהיה לי את אחד ממוצאות הדיבור, אז יהיה לי פחות אפשרויות. תקשור ודיבור. חלילה, הלשון. נכון? הרי. שיניים, שפתיים, כל אוף, יש את האיבר של דרכו עם אופייה. דיבור הוא לא מעשה, הוא לא יותר גבוה ממעשה. אבל הוא לא המחשבה עצמה. דיבור של המחשבה. המחשבה היא הרבה פעמים אינסופית. הדיבור בא קצת להדביר את המחשבה הזאת. הוא ממית אותה קצת. אבל זה כדי שזה יצא החוצה בתור דבר שאפשר לגעת. אני עם הרעיון שלי בתוך המוח אוכל להישאר לעדי עד, אבל אם הוא לא יצא דרך מוצאות הפה והגרון והדיבור, הוא לא יהפוך למשהו ממשי. בסדר? כל הבריאה נבראה בדיבור. צריך להבין. גם המשהו נבראו רק בדיבור. הכל נברא בדיבור. הנשמה שלי לא נבראה בדיבור. הנשמה של האדם נבראה בנפיחה. ויפח באפיו נשמת חיים. נפיחה, כשאני מנשים לא עליכם אדם שצריך הנשמה, אני נותן לו אותי. לכן, בשונה לגמרי מהדיבור שתפקידו הוא שהפה יהיה פתוח או כבוד או רחב, תלוי איזה אופן הוא עושה. והנשמה, מה צריך להיות הפה? אותן לגמרי, אתה מקבל. אם תהיה טיפת אוויר מבחוץ, לא תהיה פה שום הנשמה. נכון? כדי שהנפיחה תהיה נפיחה שתועיל כנפיחת נשימה, כנפיחת הנשמה, כנפיחת חיים, אני צריך לתת אותי. רק מי שזכה להנשים ולהחיות אדם, או רק מי שזכה לקבל חיים, יודע מה פירוש למעלה מהמילים. מה פירוש אין מילים? מה פירוש אין דיבור? והרבה גבוה לאין ארוך מהדיבור. כי מה שאני בעצם לוקח איתי אחרי שאתה הנשמת אותי, זה אותך. והדוגמה היא מצוינת, אבל היא לא טובה. כי אתה הנשמת אותי אחרי שאני... עכשיו יש לו עלינו מצב קשה, אז אתה מנשים אותי. אבל פה אנחנו לא מדברים על הנשמה של משהו קיים. פה אנחנו מדברים על אפר מן האדמה. שנופח באפיו ראש נשמת חיים. ויפח באפיו נשמת חיים. נשמה שננפחה באדם היא חלק אלוקה ממעל. ממש. ממש פירושו ממש. הנשמה היא אין סוף שמצוי בתוך סוף. הגוף נברא בדיבור גבוה מאוד. לא ניכנס עכשיו להבדל בין גוף האדם או לגוף הצומח, אבל הגוף נברא בדיבור, והנשמה היא הברוע היחיד שהוא בעצם נציגות של האין סוף בתוך הסוף. אתם מכירים את הפסוק נר השם נשמת אדם? אתם יודעים מה הפירוש הזה? ראינו פעם נר, נר דולק, ולנר יש את האש שדולקת יפה. מה האש מנסה לעשות כל הזמן? לעלות למעלה, נכון? היא כל הזמן רוצה לברוח. אמת? יש פתילה, יש גוף, והאש רוצה כל הזמן לברוח. עכשיו בואו רגע לשיחה עם האש, שיחה של ילדים עכשיו בינינו לבין האש. נניח שזה נר חמוד באמצע מסיבת יום הולדת שכל הילדים רוקדים מסביבו. יש לו פה תפקיד. אם הנר הזה אפשר לעשות הרבה דברים. אני עכשיו בא אל האש ואומר לאש, מותק, לאן את רוצה לברוח? לאן את רוצה ללכת? אם הייתה יכולה לדבר, היא הייתה אומרת לי לאן? למקור. שוב לי! אני רוצה לשוב אל המקור שלי, לאש, לשמש. ואז אני בא אל האש הקטנה ואומר לאש חמודה, תראי איך את משמחת פה, 30 ילדים קופצים מסביבך. יודעת מה יקרה לך שכזאת אש קטנה תשוב אל השמש? כבר בדרך לא יספרו אותך, אף אחד לא יראה אותך בכלל. מי יקרא עליי? לא רואים אותה כשיהיה שמש. אז את שוב שיקווה. אבל בשיחה המדומיינת הזאת האש לא נמצאת. יודעים למה? כי הטבע הכי פנימי של כל יצור הוא הרבה יותר מהתכן וההיגיון, והטבע של האש לא שומע את כל הפילוסופיה שלה, והאש באופן טבעי רוצה לחזור אל המקום שלו. וכשרצו להמשיל את הנשמה למשהו, אמרו זה הנר הזה, נר השם, נשמת אדם. י' כבב כי השם הכניס נר אינסוף בתוך אדם. עכשיו שתי שניות על האדם. זה פלא אדיר. ממה נעשה האדם, לא הנשמה, המעטפת, ממה הוא נעשה? ויקח השם אלוקים, מה? מה? אפר מן האדמה. מה עוד נברא אפר מן האדמה? ביום החמישי, כל החיות. על כל החיות נאמר תוצא הארץ נפש חיה למינה. לא מה יותר גבוה? חיה או אדמה? ודאי שחיה. נבראו החיות, ואיך קוראים להם? חיה. נברא האדם עם נשמת החיים, ואיך קוראים לו? נפש חיה, גם אחרי הכל. יוצא הארץ נפש חיה, ויהי האדם לנפש חיה. אז איך קוראים לי? אדם! אתם שומעים מה קורה פה? כלומר, החיה שיצאה היא נקראת חיה, חיות, חי, חי אלו, חיה. והאדם הוא אפר, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אתה יודע כל הבידוי של הסרט ימי תשובה ושל סליחות ושל יום הכיפורים מזכיר לי את האפר והאפר והאפר. והאדם נקרא אדמה, אדם. פלא מדהים. עכשיו אני חוזר לשנייה לפסוק שפתחנו. אומרים אותו. אולי אני מוכן להגיד אותו אחרת. הנשום עולה והגוף פה עולה. עכשיו זה מובן, הנשמה זה לא פועלה, השמיים זה פועלה, הרקיע זה פועלה, השמש זה פועלה. זה בעברית עכשיו, כל משהו בבריאה הוא פועלה, אבל הנשמה לך קודם כל הפשט של המילים מגנת, תשיבת הנשמה לך והגור הוא בכלל עולה, הוא פועלה. אז איך יכול להסתדר משהו שהולך ביחד? אתם מבין איך קוראים לזה? המלאך, איזה אמן זה להחזיק אותי בעולם? הנשם הלך והגוף פועלה חוסה על המלאך. העמל הוא מה שבשבילו אתה עמל. כאן נמצא כל הדבר של הבריאה, כאן נמצא כל המטרה, כאן נמצא כל התכלית. הנשמה לך והגוף פה. אם אתה לא תחוס, מי יחוס על מה? אתם מבינים איך מתחילים סליחות? הנשם הלך והגוף פה הולך אומר שהאדם, האדם, אני הייתי קורא לו אגב למי שיש בו נשמה וגוף, הייתי קורא לו כמו שאגב כמעט כל האימהות היו קוראות לו היום, נשמה, נכון? נשומן, נשם הכפר, אבל ודאי לא אדם. אני רואה מה נקרא אדם, כי אדם פירושו מה שיש לו את הכי הרבה למטה מהאפר. הוא יותר אפר מכל החיות. זוכרים את רש"י המפורסם ששואל למה כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותינו? זוכרים? זה אותם רש"ים שבאמת יודעים אותם. ומה רש"י עונה? למה כתוב נעשה בלשון רבים? עם מי נמלך הקדוש ברוך הוא? ומלאכי השמש בפמליה של מעלה. אומר הרמב"ן זה נפלא אבל זה דרוש. אני אגיד לכם את הפשט, אומר הרמב"ן. ביום השישי, בחצות היום, אחרי שכל העולם כבר נברא, ורק כשאדם צריך להגיע. הוא מגיע ביום שישי בצהריים, כמו תמיד שחוזרים מהעבודה מאוחר. יש לו רק תפקיד אחד, לשים את הצ'ונט על הפלטה. להכניס את העולם לשבת. להפסיק לפלטל, שהוא שמש, או אריה, או סוס, או סבא של חתול. יש לו רק תפקיד אחד, כל העולם מחכה לזה. שבת. כשנברא האדם אומר הזוהר הקדוש עמד ואמר לכו נראה ממה להשם. נריע לצור אישנו. בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם הזה. בוא אני שיש לי נר נשמת אדם אתן שמות לכל הברואים, כי לכל ברוא יש שם, ובלי שם הוא שם, הוא שממה. אשר שם שמות בארץ, כתוב בפסוק, אומרים חז"ל אל תקראי שמות אלא שמות, כי שם זה הכוח לתת משמעות נר השם למה שבלי המשמעות הוא שם. שם במובן העברי, שם במובן העברי של דר, שם פירושו שם, אי שם, אי שם, שם. כשנברא האדם והוא צריך להכניס עכשיו את העולם לשבת, זה ועכשיו כל מה שיש בעולם הוא עולם שלאדם יש תפקיד לתת לו את המשמעות שלו. עכשיו האדם הולך הקדוש ברוך הוא ופונה, התחלנו את הרמב״ן, ופונה לכל הברואים, אל כל הברואים, תשמעו את הרמב״ן, לא עם הלכי השלום. שאלנו למה כתוב נער זה, אז אמרנו שרש"י אומר שהוא נמלך במי? במלאכים. אומר הרמב״ן, לא. הולך עכשיו הקדוש ברוך הוא ופונה אל כל הברואים, תשמעו, זה דבר מדהים, אל כל הברואים, אל מי? אל החיות, אל השמש, אל הצומח, אל הדומם, אל המלאכים, אל השמיים, אל הארץ. הוא אומר לכל הברואים, אל תכעסו. אבל אני מבקש עכשיו רשות לקחת מכל אחד. הביט עלי. אני הולך לברות בעולם עכשיו. אני הולך לברות עכשיו בעולם אפר מן האדמה, ששלא כמו חתול, שיות ולהיות חתול. להיות ולהיות חתול. הוא יהיה מכולם, הוא אף פעם לא ירגע. הוא ירצה להיות גם חתול וגם כלב, גם שמש וגם ירח. הוא ירצה להיות הכל כי יש לו הכל. ביום האלוקים, נעשה, תשתתפו איתי. שומעים את הרמב"ם? בואו כל הברואים ונעשה אדם. הוא נקרא אדם לא רק כי הוא דומה לעליון בצלמו כדמות. הכל הוא הברוא היחיד שיכול להבין את הכל. הוא הברוא היחיד שיכול לקחת הרבה ברואים ולשכלל אותם, או לקחת הרבה ברואים ולהרוס אותם. הוא החיה היחידה שלא מתעניינת רק בחיות שלה אלא בכל. כל עניינו של האדם זה לדמיין. הוא תמיד מדמיין, הוא רואה כאן מים, הוא רואה כאן מים בקוף, והוא מדמיין איך זה יהיה קולה. אתם ראיתם פעם חתול עושה את זה? אחרי 1,000 שנה הוא מדמיין איך אפשר להפוך קולה למים. גם על זה הוא תמיד. אבל זה גם דמיון מדהים כבר. כל עולמו של האדם זה לדמיין. הוא מדמיין מהשנייה שהוא נולד. הוא מדמיין. הוא אדם כי יש לו את הכל במעטפת, והוא נקרא אדם מפני שהוא יכול לדמות באמת באמת את הכל למקור, לדמות צורה ליוצרה. אתם יודעים למה קוראים לו אדם? כי הוא יכול לדמות אל היוצר גם את מה שנמצא בשיא האדמה. הוא יכול לקחת את המקומות הכי נמוכים ולדמות אותם ללמעלה. אילו היו קוראים לו מלאך, הוא היה יכול לדמות למקור את הדברים מהקומה העשירית, מהפנטהאוס ואילה. אבל נתאבה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתוניים, ולכן הוא ברא אדם אפר מן האדמה בצלמנו כדמותינו. וכדי שיהיה לו כוח להשיב את הכל אל המקור, אל היסוד, אל ההתחלה, הוא נתן לו נשמת חיים שהיא האין סוף בעצמו בתוכו. הרופא הכי גדול בעולם והמדען הכי טוב בעולם, וכולם ביחד יעמדו ויעשו את התרגיל המפורסם, הם תמיד ידעו שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל ממש, ואין להם שם שום מקום. כל האדם לקחת אדם אחר ובדמיון שלנו לפרק אותו לחלקים, ואם הוא באמת אנטומיסט מומחה, לא כדאי לנסות, אבל אם הוא גם מן הסתם יכול להחזיר כל חלק למקום, כמעט כמו סבא ג'פטו, וכל חלק יחזור למקום ויתפקד ותעשו איזה רעש כזה כמו במחשב, כל פעם סביניה. ובכל זאת זה לא יחזור להתחיל את הניגון. לא כי הוא איבד את החוש המוזיקלי, אלא כי כל מה שיש לו התחלה, יש לו גם הנדרה בסוף. אבל מה שהוא אין סוף, אתה לא יכול לגעת. להתקדם, ואתה צריך להתקדם, וטוב שהעולם יתקדם בכל מה שקשור לסוף. איך אומרים חסידים? התורה מתחילה בבית, בראשית. כי האות בית היא לא האות הראשונה. האות הראשונה היא א'. א' זה ללמוד, זה למעלה. אליף. א' זה אחד אלוקינו. האות הראשונה שאיתה אנחנו מתעסקים היא ב', והיא אות מאוד מעניינת. לכיוון האלף זה קיר סגור, חומה. אם תפתח אותה זה מפסיק להיות ב'. אי אפשר להיכנס אל האלף. אתה גם לא צריך. מהצדדים, מהצ'ופצ'יק למטה, א' יודע איך לחדור לב'. כל ילד זוכה ללמוד. מתחילה בדף ב'. זה לא טעות. א' זה אין. זה המקום שבו אתה מתחיל. ב' זה בראשית. בית זאת החוכמה שממנה אתה מתחיל. א' זה העין. א' במושגים אחרים זה כתר ייתנו לך. החוכמה נמצאת בראש, הכתר נמצא מעל. כתר ייתנו. גם אשכנזים שממש קשה להם להגיד כתר, יש רגעים שהם כבר לא יכולים, ואז בנעילה זהו, זה כבר יוצא להם. מה אפשר לעשות? אי אפשר כבר לעצור אפילו מטטי יורי, ואז הם יורים את כתר, ואולי זה הכי עוצמתי כשזה רק פעם אחת, כי אני כל הזמן מנסה איכשהו לתפוס את המוח עוד טיפה אני כתר ייתנו לך. אתם יודעים מה זה כתר? כתר ייתנו לך כמו הנשמה לך. הנשמה לא פה הלך, והנשמה לא שלי. הנשמה הלך. והגוף פה, והחיבור הזה, זה כל המלך בעולם. החיבור הזה זה לא בריאה, זה לא עשייה. זה כביכול, כביכול, מותר להגיד את המשפט הזה, זה עמלו של הקדוש ברוך הוא בעולם. האם אין סוף וסוף התחברו ביחד. בראש השנה נברא האדם. בראש השנה אנחנו באים להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. תשמעו, זה פלט לא. אצלנו במושגים שלנו מלוכה, ומנסה בשיעורים הבאים קצת להתרגל לטרמינולוגיה חדשה, לעברית אחרת. עברית אחרת, זה לא אותה שפה. נכנסים טיפה טיפה פנימה עולמות של מי יכולים לשם. לא עולמות אקדמיים, עולמות של עבודת השם, עולמות של תיקון בעזרת השם. של כל אחד. אצלנו מלך זה מושג מאוד גבוה ומאוד מנוכר, נכון? הוא מלך, נכון? הוא בארמון, הוא מלך. מה זה להמליך את הקדוש ברוך הוא? לעשות אותו מאוד מנוכר, מאוד גבוה, מאוד מאיים, מאוד מפחיד. דוגרי, זה קשה, נכון? אין לזה כל כך חשק. בעולם הספירות, בעולם המידות,
המידה מלכות, זוכרים את המידות? אפילו מהסידור. חסד, גבורה, תפארת, נצח,
עוד, יסוד, מלכות.
כל אלה באים אחרי ספירות המוחים. חוכמה, בינה, דעת. לא ניכנס בכלל. באחד השיעורים בשבוע, עשרת המאמרות הם כנגד עשר הספירות. מלכות היא בעצם הספירה התחתונה. אתם יודעים למה? בצורה פשוטה, פשוטה, בלי להיכנס בכלל לעומקים. בצורה מאוד פשוטה, אני מנסה בהמשכים להיכנס לזה. אבל בצורה הכי פשוטה. אני יכול להיות עוסק בחוכמה, בסדר? גם בלי זמולה. אני לא פלול, אני יכול לעסוק בחוכמה מתחת לצמיחה. נכון? לבד. גם להתבונן בבינה אני יכול לבד. אני עוד לא מבין מה ההבדלים. גם לדעת אני יכול לבד. בלי שאני נכנס בכלל לכל הדברים האלה. תראי לי? גם חסד יכול להיות משהו שאני כולי מדי חסד ורוצה לספול חסד, אבל אני עדיין לא הרבה הרבה זולה. אני עושה חסד, אני יכול לא להכיר את זה שאני עושה את זה, אבל כדי להיות מלך אין למילה מלכות משמעות אלא אם כן יש עם נצח. אני קשור לנצח ישראל, המילה הזאת לא משדרת לי אוטומטית דווקא עם, נכון? אבל כדי להיות מלך, כדי למלוך, כדי להופיע את הדברים במלכות, בכלל מה צורך בכלל במלכות? מי צריך מלכות? מי צריך מלך? למה מלך? מלך כי יש עם. אם אין עם, לא צריך מלך. אם אין עם, לא צריך מישהו שינהל את העניינים ויקבע את המערכת ויסדר את הכלכלה הנכונה ויסדר את הדברים במקום. לא צריך. הצורך במלך נובע מעם. תראה, כלומר מלכות היא בעצם לקחת את כל מה שהיה בפרק קומות העליונות ועכשיו לתרגם את זה לעם, לאנשים, למציאות. אתם יודעים מה זה מלך העולם? מלך העולם זה שהאין סוף ברוך הוא וברוך שמו רוצה שהאין סוף יופיע בתוך סוף, באבנים, בעצים, בבני אדם, בחיות. האין סוף אומר, אתם יודעים מה יש פה? יש פה עולם. יש פה משהו שמעלים איזו נקודה פנימית שכשתראה אותה כל החיים שלך ישתנו. הכל עולם. אתם יודעים מה קשה כל כך בעולם? כי אתה מסתכל ואתה חושב שמה שאתה רואה זה מה שיש. אם זה מה שיש, באמת נורא קשה. אתם יודעים מה פירוש העולם הזה בעברית? אתה רואה את זה? זהו שאין העולם הזה. ומעלים משהו הרבה יותר פנימי. הבעל שם טוב מאוד אהב אור, מאוד מאוד אהב אור, תמיד דיבר על אור. הוא היה אומר שבזוהר כתוב שאור בגימטריה זה רז, נכון? אור 207 בגימטריה זה רז.
הבעל שם טוב היה אומר שמי שיודע למצוא תמיד את הסוד שיש בכל דבר תמיד ימצא אור. אם אתה לא מצליח למצוא את האור זה כי אתה לא יודע למצוא את הסוד. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם הוא ביקש להיות מלך העולם. אתם יודעים מה הפירוש להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם? זה לבקש ממנו שאנחנו נוכל להיות כלים שהאין סוף יוכל להופיע בנו. זה לבקש ממנו שאנחנו נוכל להיות אלה שמעבירים לעולם הזה את הטעם בכלליים. חשבתי ממש בזמן, מכירים את המזמור ההוא הכל כך יפה? דוד המלך אומר שם, לכו בנים שימעו לי, זוכרים? לכו בנים שימעו לי יראת השם על עמדכם. לאו איך כתוב שם? מי האיש? החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. ומה זה אבא הפסוק ואומר? נו, צור לשונך מרע ושפתך מדבר מרמה. תמיד מסבירים בצדק שהפסוק הזה בא לדבר על עניין שמירת הלשון והחפץ חיים, עד כדי כך שהחפץ חיים באמת הפך לשם מקביל לתשמור את הלשון. חופץ חי, ונצור לשונך מרע, נכון? ודאי. אבל אני חושב שכשמסתכלים על הפסוק הזה יותר בעומק, הוא אומר משהו הרבה יותר פשוט. הכי פשוט שבעולם, תשמעו, זה דבר פילי. אתם יודעים מיכל מתי דוד המלך אומר את המזמור הזה? זוכרים? כתוב. הוא אומר את המזמור הזה באחד הרגעים הכי קשים שלו בחיים. הוא נרדף, אבל זה לא חידוש, על ידי כולם. דואג אחיתופל כל מיני נשמות טובות.
ואז, אחרי שכל הדואג והאחיתופל וגדולי העולם, הוא מגיע לאחיש מלך גת, זוכרים? מגיע לאחיש מלך גת, וכמו תמיד, שם אפשר להסתדר. ומה הוא עושה אצל אחיש מלך גת? נו, משתגע. כלומר, הוא עושה את עצמו, נכון? משחק אותה, מה שנקרא בעברית. נכון? ואז, כשמכניסים את דוד ואומרים לו המודיעין בשושו של אחיש מלך גד, דוד נמצא פה, הוא נכנס, יורד להוריר מפה וזה מפה, והוא אומר חסר משוגעים, אז אם תעיפו לי את הדבר הזה מפה, ואז הכל. דוד קורא לזה בשם ספרותי יפה, לדוד בשנותו את טעמו לפני אבי מלך. זה לא החלפה של שוקר בשוקולטה. זה בשנותו את טעמו, שהוא השתגיע, רק זו מילה ספרותית לפחות ספרותי. לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך. רגע מסובך. הוא נרדף מפח אל פח. עכשיו תשמעו מה הוא אומר. נו, אוכל. אבל היכן את השם בכל עת. איזה ימים יפו. שמש זורח. תמיד תהילתו בבי. מה נשמע, אחיתופל? כיף, נכון? זוכרים את הדברים? גדלו לשם איתי. הוא נרממה שמו יזם. למה לא תבואו ונעשה יחד מסיבה? דרשתי את השם וענה לי. ממש. ומכל מגורותיי הצילה. זהו בדיוק. תיאור מדהים. הביטו אליו ונהרו. ופניהם אל יחפרו. ככה דוד כתב לאמא הביתה. הכל מאה. והמקרא השם שומע, חונה מלאך השם סביב לי רעב, ואיזה חייבה יחלטם תאמו כי טוב השם. ודוד בשנותו את העמו, בואו תתאמו גם אתם קצת, יאללה בואו נשתגע יחד אצל אחים, נרקוד על טנדר. תאמו כי טוב השם, אשרי הזה ורכת זה יראו כפירים רשו ולהם, דורשי השם לא יחזרו כל טוב. זה תוך כדי שמעיפים אותו עם האוזניים בתור משוגע מאחיש מלך גת לקלבוש בדרך לאחיתופל. ושאול ממתין מהצד. על דואג כבר דיברנו? זה תהילים. זה השלב שדוד המלך אומר. עכשיו הוא בא ואומר את המשפט הזה. אתם לא מבינים איך אני ככה, אתם רואים השתגעת. בוא. לכו בנים שימו לי. זה אגב משפט מדהים, לכו בנים שימו לי.
זה כמעט סלנג.
היום בעברית אומרים, בוא נלך מפה. אתם מכירים? לכו בנים, שימו לי. מה שנקרא כנראה כדי לשמוע צריך מרחק. אתה קרוב מדי. שמעת יותר מדי חדשות. גור קצת. לכו בנים, שימו לי. יראת השם עליו. מי האיש שחפץ חיים?
אוהב ימים לראות טוב. אני אף פעם לא הבנתי מה ההבדל בין חפץ חיים לאוהב ימים. זה אותו דבר, לא? עכשיו אני אגיד לכם אם זה אותו דבר.
תבוא לי יהודי, תשאר אותו מנשמה. מנשמה. מנשמה הקלאסית העברית, נו. יהיה טוב. לא? אם הוא יותר דוב יעל אחר, אבל יהיה מאחר. למה יהיה טוב? כי מחר יהיה טוב. זה היום. חבל על. לא עושים דבר כזה. כששואלים מה שלומך, הכוונה היא לא שנתחיל לענות. אז אוקיי. מחר.
עכשיו תגיד, וואה,
כן, הוא בביקרון. אתה כך רוצה לשים קץ לחייו לו עלינו. חס וחלילה. האיש הזה חפץ חיים. ודאי, אני יכול לבדוק לכם את זה. רק הוא ממש לא אוהב ימים, הוא אוהב מחרים. ואם לא מחר, אז מחרתיים. ימים הוא ממש לא אוהב. הוא אף פעם לא אוהב ימים. תראה אותו מה נשמע? ותמיד הוא יודע שמחר יהיה עצב. נביא. זאת נבואה. נבואה חכמת. לא אוהב ימים. אוהב מחרים. אגב, הוא גם נורא אוהב אתמולים. זה בדרך כלל אחד שמספר בנוסטלגיה על איך שהיה פה, זה היה היום בבוקר, אבל זה היה פעם. וזה. או על מחר. והיום, ביבית. עכשיו שואל דוד המלך שאלה. יש כאן אחד חפץ חיים שאוהב ימים? מה שנקרא שיקום? אז שואלים אותו, תן הגדרה. איך אפשר להיות אוהב ימים? מומבן. ואתה עכשיו אצל אחיש מלך גת מהסיפור הקודם? אומר דוד, אני אגיד לך איך אפשר להיות אוהב ימים. פשוט תראה את זה. מי שיודע לראות טוב, אוהב ימים. סתם פסוק, פשוט.
אוהב ימים, לראות טוב.
ומה יוצא למי שרואה טוב? בואו, נדבר עברית. מי שרואה טוב, לא צריך לשים על הטלפון תמונה של החופץ חיים ולדעת שעכשיו אסור להגיד השנה. לדבר על זה חצי שעה ויהיה מותר בכל זאת. אלא הוא פשוט כיוון שהוא רואה טוב, הוא נוצר לשונו מרם, מה לעשות? לא יוצר, הוא נשאר, רק לא יוצא. אתם יודעים מה זה נצור? טראומות מהצבא לשנייה אחת? הנשק נצור ובדוק, המפקד! זוכרים נצור ובדוק? מה זה בדוק בדוק? מה זה נצור? נצור זה גם אם תרצה לראות זה לא יראה. נעשה המפקד, נצור. נצור זה שזה חזר לא לכיוון שאני רואה. זה לא עכשיו היה על סדר מוסר, עמדתי חופץ חיים ואני מצליח לא להגיד. תרגע, משוגע. פשוט הלשון נצורה, כי הוא רואה את זה. אז הוא נופר, הלשון לא נופר.
יש רק בעיה אחת בסיפור היפה הזה. שכשאתה רואה אחד כזה אתה אומר, שוגע.
זה יפה, אבל נורמלי הוא לא. או שזה איזה מדרגה. נכון, זו מדרגה מאוד קשה. לכן אומר דוד המלך, ושפתיך מדבר מרמה. אל תשחק את עצמך במדרגה הזאת אם אתה עוד לא שם. אל תשחק. תגיד, אני עובד את זה. אני אגיד. מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר טוב.
איך מגיעים לשם? פשוט סור מרע ועשה טוב.
אבל דואג אומר והחיתופל אומר ומה אני עושה ואיך אני מגיע סור מרע ועשה טוב. ולראה אותו דוד המלך הנרדף, זה הפרק שמתאר את הרדיפות יותר מכל פרק אחר בתהילים. תשמעו איך הוא משתמש בביטוי הזה, זה רדיפה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ו... גם אני רואה. מה? שלום. שוגע. כתובו עליו שוגע.
סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורוצה. ומה יהיה איתך? אתה יודע מה החיתופל יעשה? פודה השם נפש עבדה. זה לא בתחום השיפוט שלי, לא שמעתי מה אמרת.
קרוב השם,
מבינים מה זה שאין סוף יכול להופיע בסוף?
אלה לא מילים בעבין.
אלה לא מילים, זאת שאלה הכי פשוטה רוחנית. להמליך את הקודש ברוך הוא זה לא לאפשר לסוף להעלים ממני את האינסוף.
זה להבין שבאיזושהי דרך, בהשתלשלות ובצמצומים רבים ועצומים מאוד שאינני מבין, בחר הקדוש ברוך הוא למלוך אינסוף על סוף. ואני המלוך. אני עמלו כי אני היחיד שיכול לעשות את העבודה הזאת. רק אני יכול לעשות. נכון שאני גם יכול להפיק אנרגיה סולארית, וזה חשוב מאוד. אבל עם כל הכוחות האלה אני לא אכניס לשבת לראות טוב. אז העולם יחזור למבול. ערב המבול היה בעולם הכל, הכל היה. היה נוטש, חורש, נחושת וברזל, זוכרים? עם תעשיית ברזל מדהימה שהקיפה עולמות. היה אבי כל יושב אוהל ומקנה. מדהים. אומרים שאפילו בדרום אמריקה לא היה כל כך הרבה בשר.
תגידו טוב, תרבות עוד לא הייתה כמו שלנו. תרבות. הייתה מוזיקה.
אבי קול תופס כינור ועוגב. עד שיום אחד לצבילי המוזיקה של אבי קול תופס כינור ועוגב לקחו את הנחושת והברזל ושחטו איש את רעהו ומלאה הארץ חמה. וכן כל בשר מלא את הארץ, ולא היה אפשר לעשות כלום חוץ ממבול. תפקידו של האדם הוא לא להיות אבי יושב אוהל ומקנה.
תפקידו של אבי יושב אוהל ומקנה הוא להכניס את כל האוהל והמקנה לשבת. תפקידו של האדם הוא למלא את עמלו של הקדוש ברוך הוא.
תהפכו את המטבע לאיזה כיוון שלא תרצו, הבריאה היא לא הגיונית. אתם יודעים מה הכוח שממנו בא דוד ואמר את זה? אני בוא עכשיו נעמוד ליד דוד ונגיד, אבל דוד, המכות האלה, הכאבים האלה, הכאבים האלה, הביזיון הזה, העוצמות האלה, דוד המלך. אז דוד המלך אמר, עד שאתם שואלים אותי איך אני מסביר את הכללה של אתמול, אני לא אומר שהשאלה לא לגיטימית, אבל אני אגיד לכם למה השאלה לא לגיטימית. יש לכם הסבר ללמה הוא ברא את העולם? לא היה יותר יפה לפניכם? יודעים איך קראנו לסליחה שאמרנו אתמול בלילה? אשכנדים שהתחילו את הסליחות של ערב ראש השנה. זוכרים מה השיחה המרכזית הראשונה? נו, למוצאי מנוחה כי דמנוחה תחילה.
חשבתי שהבריאה נקראת מוצאי מנוחה. ומדי מה היה לפני הבריאה? איזו מנוחה? היה רק נוח. הכל היה נפלא. חסידים שואלים, למה כל כך עושים עסק מסעודה שלישית? רעבה ברעבי, איזה ניקומי, איזה רצונות. למה סעודה שלישית? אתם יודעים מה אומרים חסידים? כי העולם נברא באיזה יום בשבוע? ביום ראשון, נכון? ביום הראשון מתחיל העולם להיברק, נכון? יום ראשון מתחיל בבוקר או ערב? והיא ערב, והיא, נכון? אז מתי העולם נבראנו? מוצאי שבת, נכון? לא יודע אם הקדוש ברוך הוא מקביל רבינותם, לא רבינותם, אבל מוצאי שבת, נכון? היא כל אחת מהשיטות, תכף, מוצאי שבת שמתחיל, נכון? נו, אז מתי היו הרגעים האחרונים של הניגונים? מתי פעם אחרונה ישבו למעלה ועשו מתי יצאו התוכניות פעם אחרונה עם הביס הזה קיגלו בלי מוצאי אתם זוכרים של כל שבת יש מוצאי שבת? זה מוצאי מנוחה כי בבנוחה תחילה שואל מלאכם ריבונו של עולם אנחנו ממוצאי מנוחה לעולם הזה קוראים מוצאי שבת נעים להקים אנחנו על כל שבת יש מוצאי שבת אבל במוצאי מנוחה כל הסיפור מתחיל במוצאי מנוחה הפעולה הראשונה שעושה יהודי והוא לוקח שתי אבנים ועושה מהן אש ומהאש הזאת שהוא יפיק את כל הכוחות את כל האנרגיות את כל העוצמות את כל התעשייה של השבוע הוא מבדיל בין קודש לו. זאת הפעולה הראשונה של יהודי במוצאי מנוחה. אתם יודעים מה קרה ביום שישי כשהאדם נברא? ובזה אנחנו עומדים. וזה המהפכה של ראש השנה. אתם יודעים מה קרה שם? תמיד שאלתי שאלה אחרונה ועליה נענה ובאדם. תמיד שאלתי. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד, בכל יום תמיד, מעשה בראשית. נכון? נחשוב רגע בעומק, זה הגיוני, רק אין לנו כוח לשים לב כי השגרה אוכלת לך. התעוררת הבוקר. זה לא מעשה בראשית? לקחת עכשיו נשימה. זה לא מעשה בראשית? מעשה בראשית פירושו משהו שאין לי עליו הסבר. יש מאין? אז לא יש מאין? אז יש כל שנייה יש מאין? אמרתי פעם אחר כשישב בשיעור כשבא אליי אינסטלטור לעבוד בבית והוא מסדר לי את המכונת כביסה אתם יודעים מה המבחן שלי אם הוא אינסטלטור טוב או לא? אם המכונה יכולה לעבוד גם בלעדיו אם הוא חייב לעמוד מאחורי המכונה וכל פעם לעשות ככה כשזה לא טוב אני לא צריך לא אינסטלטור ולא מכונה. נכון? אני צריך אינסטלטור בבית, מכונה אצלי. שעובד. נכון? תראים מה מבחן ההצלחה של הקדוש ברוך הוא, שהמכונה לא יכולה לעבוד בלעדיו. הבנתם? אם הוא לא פה כדי להפעיל אותה עכשיו, זה לא עושה בזה. תראים למה? כי האינסטלטור עשה יש מי יש והקודש בו הוא עושה עכשיו יש מעט כשאתה עושה יש מי יש אין שום סיבה שזה יחזיק גם שזה צריך אותי משל אני לוקח עכשיו את העץ הזה מפה ועושה ממנו עכשיו פירמידה שם גם לפני שעשיתי ממנו מתקן פירמידה הוא היה בקד עכשיו שכללתי אותו או הרסתי אותו זה כבר תלוי בערך את הדינה אבל הקדוש ברוך הוא עושה עכשיו יש מאין הוא עושה בראשית אז אני לא מבין מה ההבדל בין מה שהיה בששת ימי בראשית תשמעו זה גבד זה ראש השנה ובזה אנחנו עומדים שמה הכל כל מה שאמרנו עד עכשיו היה הקדמה אתם יודעים מה קרה ברגע שהאדם נברא מה ההבדל בעצם בין אדם הראשון לבינה הגובה, הגודל אז אנחנו אומרים מה זה? מה זה?
הניצנים אומרים שלא היה לו אף פעם מה לחשוש מהחותנת, נכון? טוב, נו, זה דבר אחד, יפה, עוד וורטים, נו, מה זה? אדם הראשון אף פעם לא התבלבל במי המלך. הוא אף פעם לא חשב שלאבא שלי יש סולם, מגיע כמעט לשמיים. כי לאבא שלו לא היה סולם. הוא גם לא חשב שהוא מקבל את האוכל מאמא. נכון? הוא נברא בעולם, תחזיקו, בלי התארות הדינתה. בסדר? קודם כל פיזי, ביולוגי, חברוכי. בסדר? לא אבא ואמא הביאו לעולם את אדם הראשון. נכון? אני זוכר שכילד בבריאה תמיד הפריע לי למה היום השלישי בא לפני היום הרביעי. הרי ביום הרביעי נבראים המאורות, וביום השלישי הצמחים והדשא והעיתים. איך הם יסתדרו? הרי פוטוסינתזה, לא? היה צריך להיות ההפוך, שקודם כל יהיה השמש כדי שהפוטוסינתזה, לא? אף פעם לא יסתדר לי. אני תמיד אמרתי שהמורה לצבע לא יודעת את מה שהמורה. זה שני שיעורים, להסתדר. אף פעם לא רבו כאן, הם לא הכירו. זה הייתה הבעיה. אז הבנתי דבר חדש, שעד שהאדם נברא, אז הקדוש ברוך הוא עושה מעשה בראשית רק בהתארות הדילאילה. אתם יודעים מה קורה מהרגע שהאדם נברא? מרגע זה ואילך יש מי שיעבוד, יש מי שיתקן. ומרגע זה ואילך הקדוש ברוך הוא עושה מעשה בראשית, וכתב צריך, נו, לעשות את ההתארות הדילאילה. לא הבנתי, אז למה נברא בעולם ילד? כי יש התארות הדילטטה? כן. ואם תהיה אלף התארות הדילטטה ולא אלא סגור. אבל מעכשיו יש כלל חדש בעולם, והתארות הדילטטה תל ימילתה. הכל הוא בהתארות הדילטטה. אין כלום בעולם בלי התארות הדילטטה. איך כל הצמחים צמחו בששת ימי בראשית? בלי התארות הדילטטה. ועכשיו, עם התארות הדילטטה. מישהו שאל אותי פעם, מה זה התארות הדילטטה? התארות הדילטטה. אמרתי לו שמילטטה צועקים, תאבה! אז נהיה דילטטה. התארותא דלתתא זה כאילו אם יש לך איזה מצלמה כזאת מיותרת ומטופשת מהצד לבדוק מה עשה את זה, אז במצלמה יהיה כתוב שטויות, זה כלום, זה הכל מלמד. וזו שטוף כזאת, זה הכל מלמד. וזה לא נכון, כי זה המלאך. ומדי מה מתי תתרחש המהפכה הזאת? ביום שישי. בבריאת האדם נקבע שמכאן ואילך הכל תלוי, נו, בהתארות הדלתתא. ועד עכשיו מה היה? עד עכשיו מה היה? היה בריאה, אבל הכל היה תלוי בהתארות הדלתתא. יש המון תשובות לשאלה, זה היום בחילת מעשיך, איך יכול להיות? אדמור התקן אומר את התשובה הבאה. זה היום שבו הכל מהתארות הדלתתא. זה היום בחילת מעשיך. זה להזיר. זה היום תחילת מעשיך. זיכרון ליום ראשון. ביום הראשון של הבריאה, ועוד לא היה, זה היום תחילת מעשיך. מהיום סוף מעשה במחשבה תחילה. מהיום הכל תלוי בהתארות הדלתתא שלנו. תגידו לי, מה כתוב בתורה על היום הזה, על יום זיכרון תרועה? מה כתוב בתורה שצריך לעשות? רק דבר אחד, מה המצווה של היום? שופר. אתם יודעים מה זה שופר? רמב״ם. ישנים משנתכם ונרדמים מקיצו מתרדם. כל עניינו של ראש השנה זה לעורר. כל עניינו של ראש השנה זה להבין שביום שבו החושך הכי חזק שיש, כי אין אף חג אחר בראש חודש, נכון? אף חג רק ראש השנה. ואז כשבחודש תקעו בחודש, בחודש שופר, בכסה, זוכרים? בכסה,
ליום חגינו.
בכסה איזה הוא חג של החודש? מתכסה בו. תיקו בחודש, שופר.
בכסה ליום חגינו. ואז באים אלינו,
כשחבר'ה, כשפה הכי חושך, זה מפני... למה חושך פה בראש חודש? למה חושך בראש חודש? אסטרונומית, למה חושך בראש חודש? כי הלבנה נמצא בדיוק מול החמה אחר. למה היא נמצאת מול החומה? כדי להתאים לקבל אור, נכון? אז כשהיא הולכת לשים את התקע בתקע, זה עכשיו להתענה. אז פה חושך. חושך, לא כי חושך, חושך כי הכי הרבה אור. באמצע החודש הלבנה נמצאת הכי רחוק, נכון? אז פה יש אור, נכון? אם היינו ילדים טובים והיו שואלים אותנו מתי כדאי לעשות כל חודש יום הולדת ללבנה, את איזה יום היינו מציעים? דוגרי. באמצע החודש, נכון? וטוביס, נכון? אז היינו אותי. ואתם יודעים מה היה קורה? כל פעם היינו עושים יום הולדת ללבנה בטוב בחודש, וכל פעם מיד אחרי היום הולדת מה היה קורה ללבנה? היינו מביאים פסיכולוגים לדון מה קרה, אולי זה פחד קהל, אולי זה נורא, כל פעם היינו עושים יום הולדת, אתם יודעים מה קורה? למה היום הולדת לא עושה? עושים היום הולדת ועד היא מתחילה, זה בגלל שאנחנו עושים היום הולדת. אתם יודעים מה זה היום הולדת של הלבנה? המולדת של הלבנה זה להבין שאין לך מהאור שלך כלום, אין לך אור עצמי, אין אור עצמי, כל מה שיש זה רק עוד אין סוף. אין אור עצמי, אין כלום אור עצמי, לא בית לחודש, לא הביס הלאור, אין עוד מלבדו. יש רק דבר אחד, יש אין עוד מלבדו. ואתה יכול לגלות בתוך העולם הזה את האינסוף. אז בלילה הזה שבו הירח כאילו הולך למקור, 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 אז למטה חושך, למטה חושך, כי ההערה נמצאת למעלה בראש והיא לא מגיעה הנה למלכות. ואז העולם נבהל, ואז העולם מתחדש, ואז כל העולם מקבל חיות ממקום הכי גבוה שיש. ואז קמים בבוקר ואומרים, אתם יודעים איך העולם מקבל חיות? בתקיעות שופר. העולם מקבל חיות בהערה מלמטה, בהתעוררות. פתחנו ובזה אנחנו עומדים. יום זיכרון זה נקרא בתורה, יום תרועה. זה החודש שבו מתחיל זמן שמחתנו. תקשיבו, זה תראה גרוע. עכשיו הבנתי למה ההמלכה היא הפתיחה של זמן שמחתנו. רק אם אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא על העולם כולו בכבודיך, אתה יכול לבקש שמחה לארצך וששון לבדך. כי אם עוד טיפה אחת של אגו שלך מולך בו, שמחה היא זמנית מאוד מאוד. רק אם אתה באמת יכול להגיע למלוך על כל העולם כולו בכבודך, אז הכפילות הזאת, הכפילות והכפילות על כל העולם כולו, נדמה לי שהכוונה היא כולל אותי, הכל, אפילו אני, מסובך. אין לי בעיה להמליך את הקודש ברוך הוא על כל הג'ונגל, אבל כשאני מכור למשהו, אז עקב התחייבויות קודמות נבצר ממני ברגע זה להמליך. תכף אשוב. מכירים מה זה תשובה? תכף אשוב. לא יכול עכשיו, 5 דקות. אני יודע שזה מערכת החיים שאני חי בה, הגוף והנשמה, והנשמה הלך והגוף פה הולך. לפני שאני הולך לבקש ממך עכשיו 10 ימים חוסה על המלאך, אני מכריז לפני כן עם עצמי, אין לנו מלך אלא אתה.
יום תרועה ארותה דילתתה, ארותה דילתתה,
זה היום תחילת מהפכה,
היום הרת עולם, היום מתברר מה הטעם של כל ההיריון הזה של העולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמי. עד היום השישי אין כל יצורי עולמים ואין יעמיד במשפט ואין הרמוניה ואין מלך ואין אין סוף ואין סוף, אין כלום, יש הכל. איך כתוב שם בפסוק? וכל שיח השדה תרם יתמח, עשב השדה, הכל קיים אבל שום דבר עוד לא צומח. למה? 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 זוכרים למה? למה? כי אדם, עין, לעבוד את אדם. תביא מכשיר, תביא קומפרסור. אם אדם עין, תארגן איזה משהו. אומר רש"י, ואדם עין לעבוד את האדמה, אין מי שיבקש גשם. אין מי שיגיד חוסה על המלאך. אין מי שיגיד אני חסר. כולם משוכנעים שהם שלמים. השמש לא מבקשת כלום כי יש לה הכל. היחיד שמרגיש את החוסר ולכן הוא יכול להביא את האינסוף זה אדם. והתארות הדילטטה התארות הדילאין. ראש השנה זה להמליך את הקודש ברוך הוא כדי שמתוך זה נוכל להיכנס לזמן שמחתיים. מלכות היא לא משהו מאיים במוכר חיצוני. מלכות היא לראות טוב. מלכות היא היכולת להגיע להיות אוהב ימים. מלכות היא היכולת מלכות שבו שום דבר הוא לא מלך אלא רק אחרי שאני נכנס למלכות אני יכול להתחיל להיכנס למסלול של יום הכיפורים, של חג הסוכות, של הפתי הגדול של שמחת תורה. נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא.
Amen. Thank you.